שלום לכולם. לכולם, כל מי שפה. וגם לכם. אנחנו בשיעור מספר 2 על מגילת אסתר. בשיעור הראשון, אם אתם זוכרים, דיברנו על המיקום ההיסטורי של מגילת אסתר. ואם אתם לא זוכרים, מה תעשו?
תסתכל בתנ"ך.
לא. אם תסתכל בתנ"ך, לא תדע את המיקום ההיסטורי של מגילת אסתר. וגם לא הייתי מעביר לך שיעור אם זה היה כתוב בתנ"ך. אז מה יש לך לעשות? לשמוע את החלק הראשון של השיעור. את השיעור הקודם.
שהייתי בו.
אז דיברנו על זה ש... יש איזשהו די ערפל. מתי בדיוק אפשר, מתי נמקם את סיפור המגילה. ראינו שיש לנו בעצם, אפשר להגיד, שלושה סיפורים גדולים של ימי שיבת ציון, של ימי פרס, יותר נכון, של ימי פרס. סיפור גדול אחד, זה סיפור שיבת ציון בתקופה הראשונה. תקופה הראשונה של הצהרת כורש, של כתבי השטנה, של העיכוב בבניית המקדש, של הבנייה שלו בימי דריווש, של הנביאים חגי וזכריה. כן, ושם אנחנו שומעים על המנהיג זרובבל, על חגי וזכריה. סיפור אחר של ימי פרס, זה הסיפור על ימי עזרא ונחמיה, שזה מדבר על תקופה של מלך ששמו ארתחשסתא, ועיקר הפרויקטים של עזרא ונחמיה זה הרמת קרן שיבת ציון, מבחינה רוחנית ומבחינה מדינית. מבחינה רוחנית זה כל הנושא של הבדלת המשפחות, שיש שם מלחמה בהתבוללות וגירושים שמגרשים את הנשים הנוכריות שהתחתנו שבי ציון, והנושא המדיני, הפרויקט הגדול של בניית חומת ירושלים. אז שני סיפורים, שני סיפורים גדולים יש על ימי פרס, כפי שתיארתי. הסיפור השלישי זה סיפור המגילה. ובניגוד לשני הסיפורים הללו, סיפור המגילה הוא בעצם לא מתאר התרחשות שקרתה בארץ ישראל, כפי שני הסיפורים האלה, סיפורם של זרובבל חגי וזכריה וסיפורם של עזרא ונחמיה. שני הסיפורים האלה מתרחשים בארץ ישראל, או מתארים את העלייה מבבל לארץ ישראל, מפרס לארץ ישראל. ואילו הסיפור השלישי, סיפור מגילת אסתר, הוא מתאר בעצם את היהודים שלא עלו לארץ ישראל, שלא היו שותפים לשיבת ציון, ואת הגזירה הגדולה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. ואמרתי שזה לא כל כך ברור איפה למקם את ימי אחשוורוש של המגילה, ואמרתי ש... מצוי, אפשר, כאילו יש בחז"ל, הכיוון היותר מרכזי בחז"ל הוא שמדובר בתקופה הראשונה, כלומר בתוך ימי שיבת ציון הראשונים, בחלק ששיבת ציון נתקעה עוד לפני בניין המקדש. לעומת זאת יש כיוון אחר שנמצא פה ושם במקורות אחרים, וככה הרבה בעלי הפשט נוקטים, שזה נמצא בתקופה שבין התקופה הראשונה של שיבת ציון לבין עלייתם של עזרא ונחמיה, שם באמצע יש כמה וכמה שנים עלומות יותר, ששם מכניסים את סיפור המגילה. בין כך ובין כך, מי שרואה את התנ"ך ממבט כזה, מבין שיש לנו בעצם כאן סיפור מול סיפור. אני אגיד לכם משהו יפה. הקטע הלא ברור הזה, איך זה התחיל, שפורים זה יהודה לד, וזה לפרזים. אבל יש פורים למוקפים, והמוקפים זה מוקפות חמה מות יהושע בן נון, שזה בעצם באופן טבעי בעיקר ארץ ישראל, ובאופן ממשי, הלכתי, נצחי, זה רק ירושלים. בעצם יש כאן, זה שמעתי מאוד מעניין, שכאילו נחמיה עסוק בבניית חומות ירושלים. ונחמיה הוא כנראה הסיפור האחרון התנכי. כביכול, מרדכי אומר ליהודים, פורים זה נחמד, פורים ביהודה זה נחמד, אבל זה לא הפורים. הפורים יהיה בירושלים, דלגו עכשיו לספר נחמיה, שם בונים את חומת ירושלים, שם יהיה שם יהיה הפורים האמיתי. הפורים האמיתי זה בתתווה בירושלים. לא פה, כאן, בגלות, ביהודה לד. וזה גם נרמז בפסוק שקראנו השבת בפסוקי מחיית המלאק, שקראנו, שימו לב, אני מפרש לכם פירוש שהוא לא הפשט, אבל אולי הוא כן הפשט. ואתם צריכים כאילו להיות קצת חדים. הפסוק שאני אקרא עכשיו, לפי הפירוש שלי, הוא מתאר לא מצווה, אלא מתי ימחה המלאק מן העולם. מתי זה יקרה? שימו לב טוב. זכור עוד אשר עשה לך המלאק. מתי הוא עשה לך המלאק, מה שעשה לך? בדרך, בדרך. בצאתכם מצרים, הייתם בדרך. תתחיל עם מצרים. איך עם ישראל נראה בדרך? עייף ויגע. לא הרי אלוהים זה המלאק, ולא עם ישראל. זה הפשט. אז מתי ימחה המלאק? והיה. והניח השם אלוקיך עליך מכל אויביך מסביב. כאשר עם ישראל יגיע אל המלוכה ואל הנחלה. והניח השם אלוקיך. מה זה בהניח השם אלוקיך? אני מתאר תנוחה. בהניח השם אלוקיך, נגיד שאני בארסל, כן? בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, אין מלחמות. אז, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, שתשב מתחת לעץ הגפן ומתחת לעץ התאנה, בנווה דניאל, או בעיניו. אני פשוט מדבר על מקומות שעדיין לא ירשנו אותם מספיק, לפי האנשים שאני רואה פה. והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק, לא כציווי. אז תמחה, אז בפועל תמחה. איך אתה מוחה את זכר עמלק? שאתה יושב בנחת בארץ ישראל. אני חייב להגיד לכם משהו, אבל זה קצת, זה לא יפה שאני אומר את זה. אני מעריץ את חב"ד. חב"ד, מעריץ אותם. הלוואי והיה לנו קורטוב של מסירות נפש, אהבת ישראל כמו של חב"ד. אין על חב"ד. אבל רק אם יש לי רק קטנה, 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 שקצת קשה לי. כשאני רואה את השליחים של חב"ד באוקראינה וברוסיה, והם נסים לנפשם, אני אומר, חבר'ה, אתם לא צריכים להקים בתי חב"ד כדי לבנות יהדות גלותית, וגם לא כלפי התרמילאים הישראלים שאין להם איפה לעשות את הסדר. אתם צריכים לארגן, אתם צריכים להודיע, בית חב"ד הוא מסוף קליטה לארץ ישראל. לא יותר. לכן, כי יש משהו שאתה רואה שם אותם כאילו בוכים, חבר'ה, זה נכון, לא אמורים להיות שם. ולא לא אבל להגיד, כשתיגמר המלחמה, נחזור בחזרה לבית חב"ד ב... אני יודע מה, בחרסון, או בחרקוב, או במריאפול, בכל המקומות שהסבא, רבא שלי גר שם. לא, יש ארץ ישראל.
אבל מה לעשות, אנשים מטיילים גם ככה, זה אומרים, לפחות שהם יהיו במקום
נכון, אמרתי משהו צדיקים, רק הערתי הערה, זה הכל, אני מסכים איתם. גם כנראה שהבן שלי יעשה לסדר שם אחד במקומות האלה. ואני מודה לאותו חבניק שיאמץ אותו. חבל על הזמן. אבל מותר לי להעיר לו הערה. כל עוד אתה מקים בית יהודי בחוץ לארץ, אתה מעכב את הגאולה. כלומר, הבנתם אותי, ברור שצריכים לעזור ליהודים, אני צריך שיהיה תודעה, תודעה שכבר לא צריכים להיות כאן. זה מה שצריך, זה צריך להיות התודעה של אותם שלוחים של חב"ד, ואז הם יהיו מושלמים. עכשיו הם 99.9% מושלמים. הפסיק הקטן זה שכל הזמן היה כתוב שם רק לארץ ישראל. אין, לא, זה רק עכשיו זמני פה, אני לא צריך עכשיו ללמוד שום עניין מפואר, זה היה כאן. תאכל בעמידה.
קטע בזה.
כן, כן, 99.9% אני מסכים איתם. אתה לא מסכים איתי על האחוז הקטן? האחוז הקטן, רק בו יש לך. אז אנחנו ביחד. אבל ה-99% אמרתי שאני... אז אני איתך, 99%. על הקירוב, על הכל, על מסירות הנפש. יהי חלקי עמהם. מי אני לעומתם? אבל אני רק רוצה להוסיף להם את הנקודה הזאת. כי כאן כתוב שמתי מכריע עמלק. ואני אחשב לקחת מכל לבך מסביב. הרי אין לא הגיוני שאנחנו נשב רגל על רגל, על ארסלים מתחת לעץ הגפן והתאנה, נלמד ספר הזוהר בארץ ישראל בנחת, ופתאום יגידו לו, היי, צריכים להילחם בעמלק. מה אני צריך? ואני אחשב לקחת מכל... לא, עמלק כל תפקידו זה לעצור אותך מלגל לארץ ישראל. ולכן, אנחנו רואים שההיסטוריה חזרה על עצמה, וזה כבר ידוע מפורסם. פעם ראשונה שמעתי את הרבה שנים הרב אורי שרקי, אבל זה כל כך בולט לעין. שבאמת אנחנו רואים ששני הספרים האלה, כן, ספר נחמיה, ספר עזרא ונחמיה, וספר מגילת אסתר, זה לעומת זה, כן, אמרנו שספר מגילת אסתר זה המצלמה של התנ״ך, המצלמה של הקדוש ברוך הוא. המצלמה של התנ״ך בספר, זה אותה תקופה, אבל מגילת אסתר, פחות או יותר, מגילת אסתר, המצלמה מתרכזת ביהודים שלא זכו לעלות לארץ ישראל, ואילו בעזרא ונחמיה מתרכזים ביהודים שמצטרפים למהלך של שיבת ציון. ואנחנו רואים דבר מאוד מופלא, שהמלק, הנושא שלו, זה ברגעים האחרונים, לפני שהמלק נמחה, כן? ברגעים האחרונים הוא אוחז בציפורניו בכנסת ישראל ומנסה לקעקע אותה לחלוטין. מה שהוא לא עשה כל 70 שנה של גלות בבל. מה שהוא לא עשה כל ההיסטוריה עד השואה. מה פתאום השואה פרצה? מבחינה רוחנית, ניסטית, דווקא בדקה האחרונה של הגלות, זה בדיוק הסיפור. הרי כשמסתכלים על שיבת ציון של, של, של תנ״ך, כשמסתכלים על שיבת ציון של דורנו, רואים זה בדיוק אותו סיפור. מצלמה אחת מצלמת את 1882, סליחה, תאריך הלועזי, תפרש מבית, הבילויים מגיעים לארץ, לפני כן, תלמידי הגר"א בונים שכונות מחוץ לירושלים, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית. אז גם המצלמה של התנ״ך מספרת על שיבת ציון במזרובבל, קשיים, בניית בית שני וכולי. ופתאום מצלמה אחרת, כן, יש לי חוויה שהייתי ילד קטן, היה סדרה מפורסמת שנקראת עמוד האש. בסדר? כדאי לכם פעם לחפש, יש לנו בישיבה את כל ה... כל התקליטורים של עמוד האש. פעם הקראנו את זה, במוצאי שבתות, לפני כמה שנים. ושם, אז זה ככה, אני זוכר חוויה, ויש לי בבית ספר שיצא על הסדרה. סדרה שמתארת את הציונות, מאוד יפה, מאוד מיוחדת, עם צילומים. אז אני זוכר שהייתי ילד שמאוד אהבתי להסתכל ב... הכל מלא בתחושה של ארץ ישראל נבנית וזה, אבל פתאום יש שניים, שלושה פרקים על השואה. פתאום אתה חוזר לאירופה, אתה רואה את השלדים, את מחנות ההשמדה, את הגטאות, ואתה, בתור ילד זה היה בשבילי, לי יש קצת טראומה. טראומה לא שלא בנתה אותי, בנתה אותי, לא טראומה שאני כועס על שהראו לי, אבל היה לי טראומה. כשהייתי קטן זה היה מאוד 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 חזק. היינו באים לבית ספר ביום השואה, וכל הבית ספר היה תלוי תמונות של, של תיל ויהודים מאחורי תיל. ואז היו הרבה ניצולי שואה צעירים, לא? זקנים מאוד. מאוד מאוד. ואנשים שהיו בשואה בגיל מבוגר, אז יש להם זיכרונות חיים. אז... והיה כאילו, זה היה נורא... גם בשנה היה יום השואה, ושבוע אחרי זה יום העצמאות. כל כך חיכיתי שיעברו הימים של יום השואה ונגיע ליום העצמאות. יום העצמאות היה כזה משמח וכזה מלא בארץ ישראליות. וזה בדיוק מה שקורה כאן בסיפור של התנ"ך. יש לך מצד אחד, אתה נמצא בארץ ישראל ונחמיה. אומנם זה לא כזה מלבב כמו הציונות, הוא בנה את ירושלים עם הרבה קשיים, אבל אתה באווירה כאילו של ירושלים, חום ירושלמי. ופתאום אתה בתנ"ך, אתה בפרס, להשמיד להרוג, לדבד כל היהודים. ואז אני זוכר בספר הזה, עמוד אש, שהייתי מדפדף מהר על הדפים של השואה, ואז חוזרים פתאום למעפילים ולמלחמת השחרור, והייתי ככה שמח. אז אנחנו רואים את התכונה הזאת, שכאילו היטלר ביטא את, את הרגע האחרון לפני שהמלאק נמחה, שהוא תופס בציפורניו הטמאות ושורט את כנסת ישראל עד חורמה, עד גמירה. זה בדיוק מה שעשה, אחשוורוש והמן. עם ישראל חוזר לארץ ישראל לימי בית שני, וזה בעצם, זה האיום הכי גדול. ואז הוא מזנק על עם ישראל כדי להשמיד, להרוג, לאבד כל היהודים, הפתרון הסופי דאז, הפתרון הסופי דימינו. היה לי משהו רציתי להגיד, שכחתי. משהו בדמיון מן התקופת. זהו, אז כאילו... זה נדמה, בקיצור, זה נדמה ש... גם... טוב. עד כאן ההשוואה. נחזור עכשיו לסיפור המגילה. סיפור המגילה בעצם היה יכול להתחיל באזור פרק ג'. שם כתוב שיש, שהמלך אחשוורוש מגדל את המן ומצווה לכל הפקידים הבכירים להשתחוות לאמן, ומרדכי לא קורא ולא משתחווה, ובעקבות כך אמן כועס על מרדכי, אבל בעצם מה שהכי מרגיז אותו שהוא יהודי, כי בעצם הוא ממש 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 שונא את היהודים, והוא רואה עכשיו הזדמנות, כן, יש ביטוי, יש פסוק מאוד קשה בפשט, אתם זוכרים אותו, ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו. מה פירוש? מה פירוש? כי הגידו לו את עם מרדכי. כלומר, בעצם לא היה נראה לו, לא יודע מה זה ויבז בעיניו, לא היה נראה לו לטפל במרדכי כאיש. כי הוא אמר, זאת הזדמנות שלי, זאת אומרת, אל תאשימו את מרדכי. זה... הוא היה מחפש תירוץ אחר להשמיד לרוב יאבד כל היהודים. אבל מרדכי זה היה תירוץ מעולה בשבילה. אז בעצם הגזרה, הסיפור צריך להתחיל בגזרה של המן. אז צריך לדעת עוד שתי עובדות. צריך לדעת עובדה אחת, שיש לנו אישה ששוכנת בית המלכות, שמה אסתר. ויש לנו גם כן לדעת העובדה שמרדכי הוא איש שיש לו תפקיד פקיד במלכות פרס. דרך אגב, זה מאוד דומה לנחמיה. נחמיה היה שר המשקים. מרדכי יושב בשער המלך, וכידוע לכם יושב בשער המלך, אין הכוונה שהוא משועמם, אז הוא הולך לשער המלך ויושב שם ומשחק שש בש. יושב בשער המלך זה ביטוי, שער המלך זה ביטוי בתנ״ך, שער העיר, שער המלך, שער זה ביטוי למקום של הפקידות, אם זה בית משפט או שאר מיני שרים. מרדכי יושב בשער המלך, פירושו שיש לו תפקיד בכיר בממשל הפרסי, כמו של נחמיה היה. ומרדכי כנראה הוא איש שבק. אולי הוא ראש השבק. איך אני יודע את זה? מניין שמרדכי היה ראש המוסד, השבק, וכוחות הביטחון? כי מה? זה כתוב במדרש. אני מסכים איתך. אבל בוא תתחיל מהפשט. פעמיים הוא יודע דברים שלא כולם יודעים. למשל, בקטן ותרש. נכון שכשהייתי קטן היה אגדה, לא אגדה, היה מגילה, מגילה כזאת חמודה, שמצויר שם את שער המלך, ושער המלך בגתן ותרש עם שתי חרבות כאלה, שומרי הסף. ומצויר שם מרדכי יושב בישיבה מזרחית על שטיח פרסי. ומלומד תורה, כמה הוא עושה. לא יודע למה הוא לא תיבה בשער המלך, הוא לומד תורה, והוא כזה מאזין ושומע שהם מתלחשים, והם אומרים שהם רוצים להרוג את המלך. אז קודם כל הם ממש מתנגשים גרועים, כאילו מה זה. וגם מה הוא לומד תורה ומה הוא מקשיב ואיך זה... זה הציור חמוד, אבל... זה לא הכוונה בפשט. בפשט הכוונה שיש איזשהו קשר, איזה מרד, והוא הצליח לעלות על הקושרים או על הנציגים של הקושרים, כי הוא יש לו תפקיד בכיר, כי הוא שם בשיעור. יכול להיות שהוא עמד בראש המוסד, הוא גילה את זה, זה הכל. אחר כך נגיד לכם, יש עוד דברים שהוא ידע, שלא היו מפורסמים. אז נכון, אנחנו צריכים לדעת שתי פרטים. אנחנו צריכים לדעת הפרט הזה שיש לנו אישה שם, אסתר, ויש לנו את שמרדכי היה איש פקיד בכיר שהיה נאמן למלך. כן? דרך אגב, בכל התקופות ההיסטוריות, אז שליטים גויים הרבה מאוד פעמים לקחו יהודים לתפקידים בכירים בחצר מלכותם.
גם היה שר המשקים, לא?
מי? מה?
הוא היה גם...
לא, המשקים. זה נחמיה. נחמיה? כתוב, נחמיה. שר המשקים. אני הזכרתי את שניהם. אמרתי שהם מאוד דומים, שניהם איזה. כמו יוסף, ככה היו בכל הדורות יוספים כאלה, כמו מרדכי ונחמיה. ואחר כך רבי חסדאי בן שפרות, ורבי דון יצחק אברבנאל, ואפילו זלנסקי. זה שהם פקיד בכיר בזה. לפני השואה היה שר חוץ בגרמניה, יהודי. לפני היטלר. שכחתי איך קוראים לו. אז זה שני הפרטים שצריך לדעת, אבל מה מאוד 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 מעריכים, שני פרקים ראשונים, שמאוד מאוד מעריכים בהם, כותב המגילה, רוח הקודש אשר כותב המגילה, הכתיבה לו, נתנה לו לכתוב, דברים מאוד מאוד ארוכים. והדברים האלה הם מאוד מאוד זרים לאוזן של אדם יהודי, מבחינה רוחנית. בואו נראה מה, בעצם מתואר כאן שני אירועים גדולים. אני מסכם לכם את פרק א' ב'. מתואר שני אירועים גדולים. אירוע אחד, משתה מטורף, משתה של חצי שנה, שמחולק בשתי תקופות, 180 יום, שהוא משתה לכל מושלי המחוזות ומנהיגי הצבא הפרסי. ומשתה שני, 7 ימים, לעמך שנמצא קרוב לשלטון גיאוגרפית, אנשי שושן. זה אירוע אחד. ואירוע שני הוא תחרות מלכת היופי. שבעצם יש כאן שני מוטיבים. מוטיב אחד זה יין, ומוטיב שני זה נשים. ויש כאן תיאור מאוד מוקצן של שקיעה ביין ושקיעה בתאוות נשים. שני הדברים הללו, היין והנשים, זה אלמנט מאוד מרכזי בעונג בעולם. יין ונשים. מי שמכיר, אני לא כל כך בקיא בקוראן, אבל כמדומני שאומרים על הקוראן שמבטיחים לנאמנים לדת המוסלמית שיהיה להם בעולם הבא, מה? ו? יין, נכון? אז בעצם מתואר כאן גן עדן מוסלמי, תחילת המגילה. כן, אתם יודעים שלערבים אסור לשתות יין. מה? אסור להם אלכוהול. אז אם תשאלו פעם מישהו, למה יש כל כך הרבה קרמים ליד חברון? לא, עושים כל היין, כל היין. אין ערבים חילונים. אין דבר כזה. אתה חושב שיש דבר כזה. זה טעות של הרבה יהודים. גם הערבי החילוני, הוא לא לגמרי חילוני. הוא לא חזק לצום הרמדאן. אבל בעצם, טוב, לא משנה. בקיצור, אז התיאור כאן הוא תיאור ממש קשה. למשל, התיאור של המשתה הוא מדהים. יש כאן, לא משנה שהתיאור הוא תיאור מאוד שוטים, וגם שוטים עם, ומתארים כאן את הקורסאות, את הפופים. תראו איזה פוף, מילה עדיין כאלה. שעליהם ישבו בצורה צבעונית כזאת. ואחר כך, הקטע הזוי הזה, זה פשוט קטע מוזר, שהמלך רוצה להראות את יופייה של ושתי. אז שמעתי ביהודי אחד איך קוראים לו? בנימין רוזנצוויג, משבת רמת גן, מה, כתוב כאן שוושתי עשתה משתי נשים. מה זה כאילו, הקפידו שם על, מה זה תנועת אריאל, מקפידים כאילו על נפרד. כאילו זה לא, אלא המשתי נשים היה מחאה. המשתי הגדול של 180 יום היה גם לנשים, אבל נשים לא תפקידו שם בתור חשובות שבאות לשתות, אלא בתור משעשעות את הציבור. משרתות ומשעשעות את הציבור. מן הסתם. ואז הוא עשה עוד משתה לכל העיר, ואז ושתי אמרה, אני עושה משתה לנשים, כמחאה. אז הוא אמר, לא, גם אנחנו עכשיו עושים לבד לעצמנו. לא בתור משרתות ומשעשעות, אלא זה. ואז הוא אמר, מה פתאום? הוא אמר למאומן ביזתא חרבונא ביקתא אבקתא זתר וקרקס. להביא את ושתי לפני המלך בכתר מלכות. להראות עמים עשרים את יופיה. ומה היא עשתה? סך הכל היא עשתה דבר מאוד מינימלי. היא אמרה לא. וזה כל כך הרגיז את המלך. איך אישה מעזה לומר לא. ואז החכמים, זה כתוב כאן מצווה, כל כך מוקצת. החכמים יודעי העיתים, רואי פני המלך, מה לעשות? ואז יש כאן נאום שאפשר להגיד עליו שהוא כל כך פתטי, של ממוכן. זה עכשיו הולך למוטט את הממלכה. כי אם ישמעו שבשתי אמרה לא, אז כל הנשים וכל זה, כולם יגידו לא, לא אפשר לעשות את האנדרלמוסיה שתהיה בממלכה. ולכן אין ברירה אלא להדיח את ושתי. טוב, אז מדיחים את ושתי. עובר היין, עובר הזמן, המלך עצוב. אני רוצה אישה. ואז פתאום מתגלה איזה רעיון מדהים. להקים מערכת פקידותית, ולחפש, ולהביא את כל נערה בתולה. אז עכשיו מתחיל הסיפור השני. הסיפור הזה הוא עזוי. להביא כל נערה יפה. והנערות היפות האלה הולכות להיות כל חייהם. כי יש בית הנשים הראשון, שבו אתה... את מתכוננת להיכנס לבלות לילה עם המלך, ויש בית הנשים השני, כי את לא הולכת הביתה. הן נשארות לנצח בארמון. ואז אוספים נשים מכל המקומות. ואז בשנה שלמה הנשים הללו צריכות להיות מוכשרות, כשרות, ראויות להיכנס למלך. אז יש להם טיפולים של שנה. מה עושים בטיפולים האלה? 6 חודשים באמבטיות סמים, ו6 חודשים באמבטיה של שמן ומור. המטרה, כנראה, לעדן את האור, להשאיר את השערות, או משהו כזה. ואז היא באה למלך ללילה אחד. קודם כל יש כאן תיאור של ביזוי האישה ברמות מטורפות. זה כל כך... אבל זה גם תיאור של עולם שהוא מכור אל הגוף. יין, שמה היין עושה? היין, הדבר המרכזי שהוא עושה, יין זה כמו סמים. למה אנחנו מתנגדים לסמים? מה רע? הקדוש ברוך הוא נתן לך כלי ששמו דעת, כדי להגיע אל האמת. כדי להגיע אל האלוקים. כשאתה מסיר את הדעת, אז אתה נהיה כבעל חיים, שאין לו דעת. כן, כל הסמים מטשטשים את היכולת של האדם. יין זה הסם היסודי שזה. אז יש פה את היין, יש פה את האישה. שההתמכרות אל תאוות האישה היא השיא של העונג הגופני. עכשיו, גם יין עצמו זה עונג. זה לא רק הסרת הזה, הסרה זה עונג. כשאני מברך באור פרי הגפן, מה אני צריך לחשוב? צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה המסילת ישרים, האדם נברא להתענג על השם. ולכן באור פרי הגפן, זה בעצם בורא העונג. כאילו כשאתה מברך בורא פרי הגפן, אתה מברך בורא העונג. יש בכל לא ברא, כן, הוא לא ברא סתם את היין שגורם לאיזשהו... לצערי אני לא יודע ליהנות מיין, אבל רוב העולם, חוץ מכמה אנשים כמוני, נהנים ומתענגים משתיית יין. לא רק בקטע של השחרות, גם עוד לפני כן. אז בעצם אפשר לבוא, אז כל התיאור הארוך הזה הוא מיותר. כלומר, אנחנו צריכים רק את העובדה שאסתר נבחרה למלכה. אפשר לקצר את זה. וצריכים את העובדה של בקטע ותרש. הסימן שהתנ"ך רוצה לספר לנו כאן על עולם שהוא מאוד מזכיר קצת. לא. אמרתי תרתי דסתרי, מאוד מזכיר קצת. אנחנו רואים כאן איזשהו תיאור של עולם שמזכיר קצת את התרבות שלנו קצת. כן, תרבות שיש בה הרבה סמים, הרבה שכחה והתמכרות כזאת. אבל גם לא רק זה, אני לא רוצה שתתפסו רק לנושא של הסם שבעיינו, אלא העונג ונשים. בעצם זה דבר מאוד חזק לא בתרבות הגבוהה, אבל במציאות, בבילויי הפנאי, ולא רק הפנאי, כי זה מאוד חזק, הנושא הזה. אז בעצם מתואר כאן, למרות שזה תנ"ך, התנ"ך זה נכתב לפני מאות שנים, בעצם קצת מתואר עולם שמזכיר את העולם המאוד מאוד חילוני, שאין בו אלוקים. ואין כאילו נקודת גובה, לא שחס וחלילה, כשאני אומר, מתאר עולם חילוני, הכוונה חולי, בלי קודש, בלי ערכים. יש כאן כאילו הקצנה של עולם נטול גובה ורוממות אידיאלית. וכל זה מרומז בפסוק הראשון. אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מהמדינה, שזה בעצם רומז שיש מלך בשר ודם, ואין מלכו של עולם. היכן הקדוש ברוך הוא מולך? בעם ישראל, דרך עם ישראל. עם ישראל זה כיסא המלכות של השם. איפה עם ישראל נמצא? עם ישראל נמצא במקום הכי רחוק מהגאולה. אם הוא מסתכל לא קדימה, אלא אחורה. כי אנחנו נמצאים עכשיו בתר 70 שנה של גלות בבל. כלומר, אנחנו נמצאים כאילו בקצה של הגלות, באחרית ימי הגלות. עכשיו אנחנו לא יודעים שמעבר לדלת הבאה, זה כבר ייפתח אור הגאולה. אנחנו כאילו נמצאים עכשיו פה, בבחינת אדר, שהוא בסוף השנה, בניסן יגלו. אבל מה כל כך הרבה זמן מהגאולה? אנחנו רוצים עכשיו באדר, אנחנו רוצים 12 חודשים אחרי פסח. אותו דבר במגילת אסתר, אנחנו נמצאים בנקודה הכי רחוקה. מיציאת מצרים, מבית המקדש, בעומק, עומק, עומק, אחרי הגלות. ואנחנו שומעים בהמשך שעם ישראל הוא מפוזר, הוא מפורד בין העמים. ובעצם עם ישראל כבר לא, הוא לא משהו רלוונטי. לא קיים כאומה, ובמילא אין השם. וכשאין השם, אז אין לעולם קודש, אין לעולם גובה. ולכן מתואר כאן עולם שנמצא בהסתר פנים. ההסתר פנים פה עכשיו עדיין לא מתבטא בעם ישראל. אבל לא מדברים על עם ישראל בפרקים א' ב'. אנחנו צריכים להבין שהגאולה של עם ישראל זה לא סיפור אישי. כל התפקיד של עם ישראל זה ונברחו בך כל משפחות האדמה. תזכרו את זה. למה אותנו הימניים מאשימים שאנחנו לא רוצים שלום. אבל מעולם לא הבנתי את הטענה הזאת. הרי אני טוען שהשלום מגיע דרך ברכת עם ישראל ששוכן בארצו. אני לא טוען שאני לא רוצה שלום. נכון? אני מאוד רוצה שלום. להפך, זה התפקיד שלי, להביא שלום לעולם. השלום בא דרך זה שאני חי ביהודה ושומרון, בקעת הירדן, בנחת, בלי להרבוץ לאף אחד. אבל אני חייב לחיות שם, כי ככה יבוא השלום לעולם. ככה יש אלוקות, שלום. אבל אז לכן כאן, לכן במילא, כשהמגילה רוצה לתאר את הסתר הפנים, היא לא תתאר את עם ישראל במצבו הגרוע. אלא היא תתאר לי את המצב הגרוע בעולם. בוא תראה איך, מה המצב כשעם ישראל בגלות כל כך הרבה דורות. אז כבר אין ירושלים. מה קורה כשאין ירושלים? כשאין ירושלים יש פרס. ופרס זה התשליל, נגטיב, של ירושלים. זה לעומת זה. ולכן, התיאור של שני הפרקים הראשונים, הוא תיאור של הנקודה הכי רחוקה מהקדושה. כמו הפסוק היפה במגילת אסתר, שאומר מרדכי, אם אחריש תחריש בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? יש בקבלה, כולם מכירים את הביטוי, בזוהר, סיטרה אחרא. סיטרה זה צד. אחרא האחר. כלומר, הביטוי הזה אומר ככה, יש את הקדושה, ושמה, מאחורה, נמצא הסיטרה אחרא, הצד האחר, שם נמצא הטומאה. כל התנ״ך אנחנו נמצאים במקום של ירושלים, של הקדושה, והסיטרה אחרא נמצאת שם. ופתאום מגיעת אסתר, התחלפו המקומות. אנחנו כאן, בתוך הסיטרה אחרא. וכשרוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אם אחרי שתחריש בעת הזאת, הרוח וההצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הקדושה נמצא, הקדושה היא במקום האחר. אנחנו נמצאים בעולם של אין אלוקות, וכן יש שם את השקיעה הזאת בחומר, ויש מקום אחר, יש ירושלים, זה כבר לא קיים, כביכול. ולכן השני הפרקים הראשונים, זה בעצם כאילו הרקע הכואב למצב הרוחני של העולם. זה קריאת פשט של המגילה. כיוון שלמגילה יש גם סודות, אפשר לקרוא את הפרקים, שני הפרקים הראשונים בדרך אחרת. אבל זה, אז זה לא נדבר עכשיו. ואז, כפי שאמרנו, מתגלה המן. מה ההבדל בין אחשוורוש להמן? כפי שנראה, גם אחשוורוש לא אהב יהודים. אבל אחשוורוש מייצג את השקיעה בחומריות. הוא לא מתגלה כאדם רע, אלא כאדם מאוד חומרי. המן מתגלה כבר כרשע. כזה שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם, את עם ישראל. זאת אומרת שיש כאן אמנם שני שלבים, אבל זה מתפתח מתוך זה. הרוע התפתח מתוך החומר. מתוך שקיעה בחומריות. הנביא ישעיהו אומר, הפסוק הבא, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלאה הארץ דעה את השם. כלומר, הוא אומר שלא יהיה רוע בעולם, כי הארץ תתמלא בדעת אלוקים. כשאין דעת אלוקים, אז לא אמור להיות רע, אמור להיות חומר. כי עוד פעם, בלי דעת אלוקים, יש חומריות, חומרונות. אז הוא אומר, בעצם הנביא ישעיהו מגלה שלא, בלי דעת אלוקים, האנושות תגיע לא רק לחומריות, אלא לרוע. זה אמת לא פשוטה, לעיכול. כי הרבה פעמים אומרים לנו הפוך. הרבה מלחמות בעולם היו מלחמות שקשורות לדת, מרוב דת אלוקים. נכון, שהיו זה לא מדויק, כי הרי שני הרוצחים הגדולים של העולם בעת האחרונה, היטלר וסטלין, היו שניהם חסרי דת. בהגדרה. כן? בהגדרת התפיסת עולם שלהם. אבל, והם היו הרוצחים הכי גדולים. אבל אומרים, תראו, המוסלמים הם ממשיכים להרוג מתוך דעת אלוהים. וכן בעבר הרחוק יותר, מלחמות מסעות צלב, מלחמות של הנוצרים. אז אם נעשה איזשהו, איזו שאלה גדולה, איך להסתכל על זה? כמובן שאנחנו אומרים שדעת אלוקים אמיתית היא מובילה לאחווה ולקשר אמיתי בין הברואים ולשלום אמיתי ועמוק. אבל יש איזשהו תובנה כזאת בחלל המציאות שלנו, שאם אנשים הם לא אכפת להם משום ערך, אלא רק שכל אחד יחיה את עצמו וייתן לחיות, זה יהיה תיקון טוב לעולם. אז אני חושב שהמגילה מספרת לנו שזה לא ככה. אם אנשים לא מתרומים לגובה של דעת אלוקים, בסוף הרע ייכנס שם. כי החומריות היא לא ניטרלית. ההתמכרות על החומריות היא מובילה לרע. אז רק נסיים את דבר טוב. אמן רוצה לאבד את עם ישראל. כפי שאמרנו, מבחינת ההשגחה האלוקית, זה בדקה ה-90, לפני שיהיה חזרה לארץ ישראל. הרע בחושיו המחודדים מרגיש שהוא עומד להיעלם. נזכרתי במה שקודם שכחתי להגיד, נזכרתי עכשיו את זה. התחלתי שוב. הרע עומד להיעלם, ולכן ברגע האחרון הוא מזנק. ומה התפקיד, מבחינת ההשגחה האלוקית, של ההיאחזות האחרונה של הרע? התפקיד הופך לתפקיד פנימי של עם ישראל. התפקיד של השואה, התפקיד של המן, זה לספר לעם ישראל את גודל תפקידם, נחיצותם ומשמעות חייהם. הנושא של מגילת אסתר זה לא שהיהודים יוצאים לגאולה. לא קורה שום סיפור טוב בהמשך המגילה. שהיהודים כאילו מתעוררים ואז הם פתאום נרשמים בתור לעלות למהלך שיבת ציון שמתרחש אי שם. אלא נקלו היהודים ועמוד על נפשם. במגילת אסתר נוסד המושג הכי קדוש ביהדות. כנסת ישראל. לך, כנוס את כל היהודים. כנסת ישראל זה יהיה הביטוי הכי אהוב על ספר הזוהר. הכי אהוב על הקבלה. ספירת השכינה. הגילוי שהשם שוכן בקרב עם ישראל. זה כנסת ישראל. אתה לא קוראים לך עם ישראל, קוראים לך כנסת ישראל. אחד הדברים שפעם צמררו אותי, אני עדיין מוחה עליהם. אני לא מוכן שיקראו לבתי תפילה נוצריים כנסיות. מי נתן את השם הזה? כנסייה, בית כנסת, כנסת ישראל, זה ביטוי מאוד קדוש. והוא נולד מגילת אסתר. שהיהודים גילו שהם לא רק העם היהודי, לא רק עם ישראל, הם כנסת ישראל. נתגלה שיש דבר כזה, נשמת ישראל. נצח ישראל. הסוד של עם ישראל. אז כנראה התפקיד של ההמן של ההיטלריות הזאת, היא כי המן מבטא, כמו שהיטלר ביטא, שכנראה עם ישראל יש לו איזשהו סוד עצום. אצל היטלר זה היה מאוד בולט. אי אפשר להבין את האובססיה נגד העם היהודי, בכל האנטישמיות, בכל הדורות, אבל במיוחד במלחמת העולם השנייה. כאשר הגרמנים כבר עמדו להחמיץ את כל המלחמה ולהפסיד וכו', עדיין הם המשיכו לשני הכוחות ולהתרכז במטרה של השמדת היהודים, כי המטרה הזו הייתה מטרה קדושה. והיטלר ביטא את זה בספר שלו, שהוא בעצם אמר, או העולם או עם ישראל. זה לא הולך ביחד. יש משהו בעם ישראל שהוא אחר לגמרי, שהוא לוקח את העולם למקום אחר. אז או שמשמידים את עם ישראל, או שנכון יהיה ארבע את השם בראש הערים ונישא מגבות ונערו אליו כל הגויים. אין באמצע. לא תהיה ככל העמים. ובדרך לשיבת ציון, אתה לא יכול לזוז לשיבת ציון, בלי שאתה נפגשת עם עומק הווייתך. כי למה אתה חוזר? המסר של השואה הזה שהגאולה שלנו היא לא התרחשות פוליטית, גיאופוליטית, כמו אלפי התרחשויות שיש כל הזמן, אלא היא סיפור אחר של גאולת העולם. לכן, קודם כל מגלים לנו מי אנחנו. וזה מתגלה מתוך התשליל, לא התשליל של תחילת המגיעה, אלא תוך השנאה. שנזכה בימינו להמשיך לקיים את הפסוק נקלו היהודים ועמוד, עמדו, גילו, חיו, עמוד על נפשם.